ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני צריך להקדים שאני רוצה לדבר על קורח קצת בגובה העיניים, כמו שאומרים, כמו שאין לי כלים למדוד את קורח בגדלות האמיתית שלו. לית ברירה, אני מדבר בגובה העיניים. ויקח קורח, אומר רש"י, קורח שפיקח היה מראה עד השטות זו. איך קורח הולך להתווכח עם משה על השם? הוא פיקח, אומר רש"י, אינו התעת, שהוא ראה ברוח הקודש שיצא ממנו שמואל הנביא ועוד הרבה לוויים וככה, אז הוא חושב שהוא בוודאי יצא חי מהעסק, לא ייתכן שהוא יישרף או ייבלע באדמה, הוא בוודאי יצא חי מהזה. אז ראשית כל צריך להבין מזה שכוח הוא אדם בעל רוח הקודש, שיכול לראות ברוח הקודש את העתידות, זה לא אדם פשוט. אבל אינו התעת, אבל אם הוא רואה את העתידות, למה הוא לא רואה גם מה יצא מאהרון הכהן? מאהרון הכהן יצא עם מתתיהו החשמונאי ועוד הרבה כהנים גדולים וצדיקים, זה הוא לא רואה. אז כנראה שהוא רואה מה שהוא רוצה לראות, הוא לא רואה מה שהוא לא רוצה לראות. שמאהרון הכהן יצאו גדולי עולם, זה הוא לא רואה. רואים שאפילו את האדם כזה שרואה ברוח הקודש, פחות או היתר הפועל אצלו מה לראות ומה לא לראות. אם רש"י קורא לכוח פיקח, הרי גם החברים שלו לא היו אנשים פשוטים. רש"י אומר שהם ראשי סנהדראות, קריאי מועד, אנשי שם, שיצא להם שם בכל העולם, אז זה אנשים גדולים מאוד, ולעומתם עדיין כוח נקרא פיקח. זאת אומרת שפער הכוח הוא בעל קטות יוצאת מהכלל. ומצד שני כוח מטעה אותם לתמוך בו. איך? הגמרא אומרת שנתן להם לאוכל טעים, אז הם נמשכו אחרי אוכל טעים. אנשים גדולים כאלה, ראשי סנהדראות, עם אוכל טעים אפשר לתת אותם לחלוק על משה ועל אהרון. זה מביא לרעיון כמה נגיעה פועלת, כמה צריך להיזהר מנגיעה. בדור הזה שאוכל לא חסר להם, הרי יורד להם מן מהשמיים. הם לא טועים בקיצוץ התקציב לישיבות או משהו כזה, יש להם אוכל מהשמיים. ובכל זאת כוח יכול לעשות אותם כדי שאתן להם בטעמים שלו. יש להם כל כך הרבה הוכחות שמשה אמת ותורת האמת. זה אנשים שראו את יציאת מצרים, 10 מכות גדולות שמשה מביא על פרעה וקריאת ים סוף ומלחמת עמלק שמשה מרים ידו וגבר ישראל ומן שיורד ואת השם מדבר בסיני עם משה, שעל זה השם מה וגם בך יאמינו לעולם, שהם לא יכולים להכחיש את הדברים האלה, שמשה הביא לוחות והביא לוחות שניים. כל מה שמשה עשה הם הכל ראו. ומה הם רוצים? הם רוצים לעבוד במשכן. המשכן הרי גם נעשה על פי משה בדבר השם. מי עשה את המשכן? מי אמר איך לעשות משכן? משה מסר לנו בדבר השם כך וכך קרשים בצפון וכך קרשים בדרום וכן הלאה, וזה יהיה משכן, ושם תרד אש. ובאמת ירדה אש בשמיני למילואים, כל העם ראו שירדה אש וירון ויפלו על פניהם. אז איך אפשר אחרי כל זה בגלל חתיכת עוגה לחלוק על משה רבנו. קשה להבין את זה. לנשים פיקחים כאלה, ראשי סנהדראות, יוצא להם שם בכל העולם. קשה להבין את הדברים. אמרתי שאני מדבר כאן רק בגובה העיניים, מפני שאין לי כלים בכלל למדוד את האנשים האלה. אני חושב שגם כשהם קפרו בנבואת משה, הם לא יעזו לחפור גם בנבואת משה. השם אמר וגם בך יאמינו לעולם. אמרנו כבר שהם רוצים לעבוד במשכן שהקים משה, אלא הם בטח פרשו שהשם אמר משה תמנה כהן את האיש הכי מתאים, ומשה החליט שהאיש הכי מתאים זה אהרון, ועל זה הם רוצים לחלוק שמשה לא הבין נכון שיש אדם יותר מתאים. מי האדם היותר מתאים? אז יש להם 250 מחלוקות, כל אחד חושב שהוא האדם היותר מתאים מאהרון, הוא בטח יותר ענב מאהרון ועוד כל מיני טעות. משה מתנסים על קהל השם, הוא ענב גדול, הוא לא יתנסה על קהל השם. מישהו אמר שדם האונס של כוח ועדתו להיבלה באדמה, כי אברהם אבינו אמר אנוכי עפר ואפר, ומשה הבן ואהרון הגמרמת היו עוד יותר ענבים, ואמרו ואנחנו מה, ואם על זה עוד אומרים תתנסו אז מוכרחים להיות מתחת לאפר. חוץ מזה גם במעשה הזה עצמו שהם חולקים על משה, הם גם כן מאמינים בנבואת משה. משה אמר להם תעמדו מחר בפתח אוהל מועד ותקריבו קטורת וכולם ימותו ואחד ימלט, והם מאמינים למשה. הם לא חולקים על זה שהקטורת תוכיח אשר יבחר השם הוא הקדוש, להפך, כל אחד בטוח שהוא האיש אשר יבחר השם. ובאמת על קורח זה קושייה גדולה, אם הוא כל כך בטוח שהוא האיש הזה יבחר השם, ולא סתם בטוח אלא יש לו בסיס לביטחון שלו, הוא רואה את שמואל הנביא וכל מה שיוצא ממנו, זה היה צריך להזהיר את הדתו, אתם הולכים להצטרף באש, אין שום סיכוי שאתם תהיו האיש הזה יבחר השם, רק אני אהיה האיש הזה יבחר השם. אתם היה צריך להזהיר אותם, במקום זה הוא מקהיל אותם אל פתח אוהל מועד. זה אכזריות נוראה שאדם שרוצה לשרוף את ה-250 התומכים שלו, הוא מאמין בנבואה של משה שהם כולם יישרפו ורק אחד ינצל, אלא מה? פשיט עליה שהוא האחד שינצל. אז אם כן, איפה אחווה ל-250 איש האחרים שהולכים להישרף רק כי הם תומכים בך ובמחבקת שלך? קשה להבין את זה, ורואים כך, זה עד כדי כך לא אכפת לו. המשנה אומרת איזו מחלוקת שלא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל הדתו. המשנה לא אומרת זו מחלוקת קורח ומשה, כי משה כמובן נושא לשם שמיים, אבל יש מחלוקת קורח וכל הדתו, זה 250 מחלוקות, כל אחד חושב שהוא איש שיבחר השם, אז יש כאן 250 מחלוקות בתוך הדת קורח. יש בפרשה הזאת שתי גיבורות שלא מופיעות בפרשה הזאת, אבל חז"ל אומרים לנו, חז"ל אומרים חכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת ידיה תיהרסנה. איוולת ידיה תיהרסנה זה אשתו של קורח, שהיא הסיתה אותו למרוד במשה רבנו. שהיא אומרת למה עשית קרחת, הרי משה ציווה על כל הלוויים להעביר תער על כל בשרם, אז היא אומרת אתה קרח, לכן נקרא קורח, אתה קרח, משה עשה אותך קרח, זה לא יפה, קודם היית יותר יפה, צריך לחלוק על משה רבינו חסושם. ואמרים שהייתה לו כוח עוד סיבה לחלוק על משה, כי הוא התקנה באלי צפן בן עוזיאל, אבל גם אשתו אומרת לו, איפה הבלורית היפה שלך? איפה כל השיער היפה שלך? אפילו פאות כבר אין לך. היא מסיתה אותו לחלוק. היא איוולת שבידיה הורסת את הבית, לא שמה לב מה זה לחלוק על משה. מה קיבלו המצרים מידי משה? מה קיבל המלאק מידי משה? הכל רק עכשיו המרגלים קיבלו את מה שמגיע להם. היא לא מפחדת לחלוק על משה, ומסיתה את בעלה הפיקח לחלוק על משה. זה משהו נורא. ומצד שני חוכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט, אמרו חזל. מה טענה אשתו של און בן פלט? היא לא טענה משה צודק, זה אולי הוא לא היה מקבל אחרי שהוא משוחד על ידי כוח. היא אמרה לו דבר אחד, אם משה צודק אתה אפס, ואם כוח צודק אתה גם אפס, אז מה אתה צריך להתערב במחלוקת? אתה ממנו שלך אפס, אז מה אתה צריך להתערב במחלוקת? אז הוא אמר שקשה לו, הוא כבר התחייב לתמוך בכוח, אז היא עשתה בחוכמה, נתן לו לשתות יין וירדם, והיא ישבה בפתח האוהל, וכשבאו לקרוא לו לאספה של קורח, אז הם רואים אישה יושבת שם בראש פרוע, אז הם היו צנועים האנשים האלה, אז עם אישה בראש פרוע הם לא יעיזו להיכנס לאוהל. וכך היא הצילה את און בן פלט, והוא לא מת יחד עם האחרים. וגם חוכמה גדולה שבאדם צריך לזכור אותה, הרבה פעמים יש מחלוקות בין גדולים, ואדם צריך, לפני שהוא תומך בגדול זה או בגדול אחר, כדאי לו לשאול את עצמו מה שאשתו של און בן פלט אמרה. אם גדול פלוני צודק אתה אפס, ואם גדול אחר צודק אתה אפס, אז מה יש לך להתערב במחלוקת של הגדולים? יחלקו ביניהם, ניחה, ואתה אל תתערב במחלוקת של הגדולים. לכאורה היינו מצפים שהיא תגיד שמשה אמת ותורת האמת ואסור לחלוק על משה, אבל זה היא כנראה לא יכולה להגיד לאון, הוא כל כך השתכנע מכוח, אבל היא יכולה להסביר לו שמה לך להתערב במחלוקת, אתה אפס ותישאר אפס, אז מה יש לך להתערב במחלוקת? הוא כנראה לא היה משוכנע שאם הוא יקטיר כתורת אז הוא יישאר ואחרים יסתר פה, עד כדי כך לא היה משוכנע. לכן יכלה להציל אותו. שקשר רשעים אינו מן המניין, שרוב של רשעים זה לא רוב. יכול להיות שזה הטעם שזה לא רוב, כי רשעים אז כל אחד זה לעצמו, זה לא קבוצה, זה אוסף של נפרדים. צדיקים הם לב אחד, הם קבוצה אחת. רשעים כל אחד הוא לעצמו, זה הרבה פעם אחד, זה לא רבים, זה הרבה אחדים. חשבתי שזה היה פשוט גם בדור הפלגה, היכול עד שפה אחת ודברים אחדים. מה זה דברים אחדים? שהם אמנם אומרים אותו דבר, לבנות עיר מגדל ועושו בשמיים, אבל עם מחשבות נפרדות, כמו שגמרא הסבירה, שחלק רצו לעשות מלחמה כביכול עם הקדוש ברוך הוא, וחלק רצו לשבת בשמיים, וחלק רצו לעשות עבודה זרה. זה דברים אחדים, זה הרבה אחדים, זה לא רבים וזה לא אחד, זה הרבה אחדים. גם כאן, 250 איש של כך, זה באמת לא רבים, זה הרבה אחדים. ודאי לכן משה ואהרון בצדק יכולים לומר האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף, הרי זה לא איש אחד, הרי זה 250 איש, אבל זה כל אחד מהם הוא רק איש אחד, אין כאן קבוצה של 250, יש כאן 250 פעמים איש אחד. יוחד בן זכאי שאל את תלמידיו איזו דרך ישרה שיעבור לאדם, ואמרו לו, כל תלמיד אמר לו משהו אחד, אבל הוא אמר, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. מה אמר רבי אלעזר בן ערך? לב טוב, שהעיקר שיהיה באדם לב טוב, אז בזה, מזה נובע הכל. לא לרצות מה שאני רוצה, לרצות מה השני רוצה, לראות מה טוב לשני, זה אני רוצה, שיהיה טוב לשני. דוד המלך אומר, זוכן ישם ברצון עמך, פוכן משויתך, לראות בטובת חייך, לשמוח בשמחת חייך, שהוא רוצה לראות שטוב ליהודים, שהוא רוצה לשמוח בשמחה של יהודים. זה הלב טוב, לא לחשוב מה אני רוצה, מה כדאי לי, זה מחשבת כורח ועדתו, כל אחד חושב מה כדאי לו במקום לחשוב מה טוב באמת. היו חושבים מה טוב באמת, היו הרי מבינים שמה שמשה אומר זה הטוב האמיתי, זה טוב להם וטוב לכולם, הם לא מבינים את זה, כל אחד חושב לעצמו. לב טוב זה מי שחושב מה טוב לזולת, לשמוח כשאחרים שמחים. אני אחד מרבותיי זיכרונו לברכה, הוא לא היה חוגג את ה' באייר, אבל היה יוצא החוצה לראות איך יהודים שמחים, לשמוח שיהודים שמחים, גם אם הוא לא סביר עליהם כמו שהם, אבל יהודים שמחים צריך לשמוח בשמחה שלהם, וזה חסר כאן. יכול להיות שהדר עומד העניין שהקטורת שמשה רבינו אומר להם להקטיר, כי פירוש המילה קטורת, חוץ מזה שזה קיטור שעולה ענני קיטור, אבל הרי פרשו חז"ל שקטורת זה גם מלשון קיטרה בארמית, שזה קשר, שהקטורת תפקידה לחבר בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל ובין כנסת ישראל לבין עצמם, ולכן היא המחפרת על לשון הרע, שלשון הרע זה עניין של פירוד, והקטורת מחפרת על לשון הרע ביום הכיפורים, הקטורת אולי מחפרת על הדיבה רעה שיוסף מוציא על אחיו, הקטורת צריכה לחבר. ואלה מקטירים 250 קטורות, אבל כל קטורת רק להיפרד, ויקח קורח אונקלוס תגם ויתפלג קורח, הוא נפרד מהעדה, ואלה 250 נפרדים. במקום להבין שהקטורת צריכה לחבר, אילו היו מבינים את זה אולי לא היו נשרפים מהקטורת. אם היו שמים לב, גם המשה אומר להקטיר קטורת, כי הקטורת עניינה של חיבור ולא של פילוג, אולי היו מבינים ולא היו נשרפים, אבל הקטורת שלהם היא קטורת של פילוג. באמת אצלנו כתוב באונקלוס שהתרגום של קטורת, אונקלוס מתרגם קטורת פוסמין, קטורת של בסמין, אבל כמדומני הרמב"ן כותב שכאן זה לא נכון התרגום הזה, לא צריך לקרוס באונקלוס קטורת בלי בוסמין, כי זה לא קטורת בסמין, זאת קטורת שמפרידה, לא קטורת שמקרבת, זו קטורת אחרת, זה לא הקטורת שהשם רוצה, ולכן הקטורת הזאת צורפת אותם. שמעתי ממשה צבי נריה זכרונו לברכה שמשה רבינו אומר להשם אל תפן אל מנחתם, אז משה בן רש"י מביא מדרש שמה זה התפן למנחתם, גם חלקם בקורבן ציבור תניחנו אש ולא תאכלנו. אז הוא שאל, יש חלק בקורבן ציבור? קורבן ציבור זה לא 600 אלף חלקים נפרדים, זה קורבן אחד של כל הכלל ישראל, אז מה זה חלקם בקורבן ציבור? זה מה אין לך נמי, זה כשכלל ישראל מאוחד, אז זה קורבן אחד של 600 אלף של כלל ישראל, אבל כשאית פילג קורח, כשהוא נפרד, הוא יוצא, הוא ועדתו יוצאים מהכלל, ויחד עם זה, יחד עם זה בכל זאת, הם נתנו מחצית השקל, אז אי אפשר למנוע מהם את החלק, הם מוכרים לתת להם חלק נפרד בקורבן ציבור, אז את החלק הנפרד תניחנו האש ולא תאכלנו. הפירוד עושה שהם לא בכלל הציבור, שהם לא, תמיד לא מחפר עליהם, הם נפרדים מהציבור. את המפלגה הראשונה בעם ישראל. עם ישראל היה צריך להיות מאוחד ולא מפולג. וכוח עושה פלוגתא, התפלג כוח. והסוף הוא כידוע לא היה טוב. במחלוקת אם כוח נבלע באדמה או נשרף, יש לי אבא משהו שלא נבלע ולא נשרף. אז שאלו מה זה? איך זה שכוח שהוא אבי אבות של כל הכנופיה הזאת הוא לא נבלע ולא נשרף? חתם סופי הסביר שלכוח העונש הגדול היה שכולם רואים איך, איך כל התומכים בו או נבלעים או נשרפים, אז כולם מצביעים עליו כאשם בכל האסון הזה שקרה. זה בושה יותר גדולה מאשר להיבלע באדמה. להיבלע באדמה אף אחד לא יראה אותו יותר, אבל ככה זה בושה יותר גדולה מלהיבלע באדמה. כל פנים ודאי שהדרך של כוח היא הדרך הפסולה, לא טוב להיות פיקח כשהפיקחות מגיעה רק לראות מה טוב בשבילו בלי לראות מה יוצא מארון הכהן, כמה גדולה השלשלת שיוצאת מארון הכהן, בלי לשים לב מה עשה משה רבינו, כל הטובות שעשה משה רבינו, כל הנבואה של משה רבינו. אפשר לחלוק לעשות מבצעות, משה לא הבין את דבר השם, חשב שצריך למנות זה איש הכי מתאים, והרי אני האיש הכי מתאים, אני יותר ענב ממשה, אני יותר צדיק מאהרון. אז לדעת שלא זאת דרך, אלא לדעת שדרך להתכבד את גדולי ישראל, לא ללכת בדרך של אשתו של עוד בן פלט, לא להתערב מחלוקות של גדולי ישראל, ונזכה ללכת באור השם בדרך ישרה. סוף סוף הרי הקדוש אומר שגם הסוף של כוח יהיה טוב, צדיק התמר יפרח, זה סופי תיבות כוח, הוא עוד יצא מאדמה. בינתיים לא ללכת בדרך של כוח, ללכת בדרך שהצוותה לנו אשתו של עומרי פלט.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.